טוב ודאי כי הנה עלינו רואות. טוב, אז צריך עוד פעם להתחיל מאחלה פחותים מאלה. דיברנו על מידת הזהירות שעניינה לבחון את המעשים על פי קריטריון של טוב ורע. מה שטוב צריך לעשות ולחזק, מה שרע צריך לבטל ולהרחיק, והדבר הזה מתחלק לשני לימודים, לימוד תיאורטי ולימוד מעשי. הלימוד התיאורטי שזה אדם צריך ללמוד מהו הטוב ומהו הרע, והמעשי, אדם צריך לבדוק את המעשים של עצמו, אם הם טובים או רעים. בסדר? אבל מה מעורר אותי לעסוק בכל העניין הזה? למה שאני אבדוק מה טוב ומה רע? ואז זה תלוי לפי המעלה שלי. יש בעצם שלוש מדרגות. השלמי הדעת, והפחותים מהם, והפחותים מהפחותים. השלמי הדעת הם רוצים את הטוב ואת השלמות מצד שזה טוב ושלמות. כלומר, הטוב הוא טוב מצד עצמו ולכן ראוי לחשוף אליו. זאת המעלה של שלמי הדעת. המעלה של הפחותים מהם, וזה מה שהתחלנו ללמוד בפעם הקודמת, זה אלה שמבקשים כבוד ושכר. הרי הרבה אנשים רוצים לקבל כבוד. ואומנם זה שטויות, אבל יש גם כבוד אמיתי, הכבוד שבחיי העולם הבא. ולכן צריך לפתות את הפחותים האלה במידת הכבוד. כלומר, הם אוהבים כבוד, אז אומרים, תשמע, כדאי לך להיות צדיק ולא רשע, כי על ידי זה יהיה לך מקום יותר טוב בעולם הבא. ולא סתם כדאי לך להיות רבע צדיק, אלא כדאי שתהיה צדיק שלם. כי אם אתה תהיה רבע צדיק, אתה תהיה בספסל פחות מכובד, ויתחמץ ליבך כשתראה את רעיך במצב יותר טוב. כל זה זה אומנם שטויות, אבל זה משכנע את הבינוניים. כן? בואו נקרא את זה שוב. אך לפחותים מאלה תהיה ההערה לפי הבחנתם. והוא לפי עניין הכבוד. אשר הם מתאווים לו. אגב, הרמב״ם בהקדמת פרק חלק מבאר שאי אפשר לנו, כיוון שאנחנו נתונים בגוף, אי אפשר לנו להבין מה זה טובת העולם הבא. עולם הבא זה קטגוריה אחרת של קיום. אין לך מושג מה זה לחיות חיי דעת אלוהים ללא גוף. אתה לא מבין על מה מדובר. אבל, מוסיף הרמב״ם, בכל זאת יש איזשהו צ'וקצ'יק, איזה ניצוץ של אינטואיציה שמסביר לך מה זה חיי העולם הבא. והוא הכבוד. מדוע? מפני שבני אדם מוכנים בשביל הכבוד להפסיד הרבה מאוד הנאות של הגוף. בשביל הכבוד אדם מוכן להפסיד ממון, להפסיד הנאות, ואפילו להפסיד את החיים. עובדה. כן, פעם האצילים היו יוצאים לדוק רב, הורגים אחד את השני על שטויות. כן? זאת אומרת שבשביל הכבוד, האדם מוכן לגבור על הטבע. אז אומנם בקשת הכבוד שיש בעולם הזה, זה שטויות. אבל זה עדות לכך שיש באדם משהו שהוא משתוקק למדרגה שמעל הטבע. וזה נותן קצת מושג מחיי העולם הבא. יש איזה יחס בין הכבוד לבין העולם הבא, כך אומר הרמב״ם. גם פה, אין אחלה פחותים מאלה תהיה ההערה לפי הבחנתם, והוא לפי עניין הכבוד אשר הם מתאבים לו, וזה. כי זה פשוט אצל כל בעל דת, שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי שהוא העולם הבא, אלא לפי המעשים. ושלא יתרומם שם, אלא מי שהוא רב המעשים מחברו. ואשר הוא מעט המעשים, הוא יהיה השפל. אם כן איפה, איך יוכל האדם להעלים עינו ממעשיו או למעט השתדלותו בזה? אם אחר כך ודאי יצר לו בזמן שלא יוכל לתקן את אשר עיוותו. והנה, יש מהפתאים המבקשים רק להקל מעליהם, שאומרו למה נייגע עצמנו בכל כך חסידות ופרישות, הלא די לנו שלא נהיה מהרשעים הנידונים בגיהנום. אנחנו לא נדחק עצמנו להיכנס בגן עדן לפני ולפנים. אם לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן. אנו די לנו בזה ולא נכביד עול מסענו בעבור זאת. כלומר, מה אתה דורש מאיתנו לדקדק בכל הטוב שבעולם, בכל המצוות? העיקר זה שאני אנצל מדין של גיהנם, ואני אהיה במקום צדדי בגן עדן. כן, רק שתעזבו אותי בשקט. אומר רמח"ל, זה שטויות. כן, למה? אומנם שאלה אחת נשאל מהם, היוכלו כל כך על נקלה לסבול בעולם הזה, החולף, לראות אחד מחבריהם מכובד ומנוסה יותר מהם ומושל עליהם? כל שכן אחד מעבדיהם ומן העניים הנבזים ושפלים בעיניהם, ולא יצטערו ולא ידמם רותח בקרבם? הנה, אחד עושה דאווין, קנה אוטו חדש. אין? כל החבר'ה יראו. יש לי פיאט חדש. אין? עכשיו פתאום הוא בא עם רולס. טוב. התבאס, כן? לא קל לו. אגב, אני מנצל את ההזדמנות כדי להציע לכם שלא לקנות רולס רויס, כיוון שזה החברה נרכשה על ידי חברה גרמנית. אז מי שעשה הזמנה, שיבטל. לא, ודאי, כי הנה איננו הרואות כל עמל האדם להינשא על כל מי שיוכל ולשים מקומו בין הרמים יותר, כי היא קנאת איש מרעהו. ואם יראה חברו מתרומם והוא נשאר שפל, ודאי שמה שיסבול הוא, מה שיוכרח לסובלו, כי לא יוכל למנוע, ולבבו יתעשש בקרבו. מעתה, אם כך קשה עליהם להיות שפלים מזולתם במעלות המדומות והכוזבות, שאין השפלות בהם אלא לפנים, ולא הינשא אלא שב השקר, איך יוכלו לסבול שיראו עצמם שפלים יותר מאותם האנשים עצמם אשר הם עתה שפלים מהם? וזה במקום המעלה האמיתית והעיקר הנצחי, שאף על פי שעכשיו הם מכירים אותו ואת ערכו, על כן לא יחושו עליו. אך בזמנו ודאי שיכירו לעמיתו לצערם ולבושתם, ודאי שלא יהיה להם זה אלא צער גדול ונצחי. הרי לך שאין הסבלנות הזה אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חומר העבודה אלא פיתוי כוזב שמפתה יצרם אותם, ולא דבר אמיתי כלל. כלומר, אומר לנו רמח"ל, אם אתה לא מתעורר אל אהבת השלמות מצד שהיא שלמות, לפחות תתעורר מצד קנאת איש מרעהו, שהיא אומנם מידה פחותה, אבל תשתמש גם במידות הפחותות כדי להשיג השלמות. זה כמו שאנשים אומרים, אני לא מעוניין לעבוד את השם מתוך יראת העונש. זה טוב, נכון? יראת העונש, זה מידה פחותה. אבל אם הדבר היחיד שימנע ממך לעשות רע זה יראת העונש, אז אולי תשתמש בזה. זה גם טוב. זה, איך לומר, זה כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אפשר להשתמש גם בזה. קל וחומר שבו מדובר בשימוש במידת רדיפת הכבוד, שגם לה יש מקום. וכבר לא היה מקום לפיתוי זה להם, לולא היו רואים אמיתת העניין. אבל לפי שאין מבקשים אותו, והולכים ושוגים לרצונם, הנה לא יוסר מהם פיתויים עד הזמן אשר לא יועיל להם, כי לא יהיה עוד בידם לתקן את אשר שיחתו, והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה, בשאול אשר אתה הולך שם. כלומר, העולם הזה הוא הזמן של הבחירה החופשית ובקניין הזכות, לעומת העולם הבא, שהוא מקום שבו העבודה הזאת נפסקת. והיינו, כי מה שאין האדם עושה עד שהכוח מסור בידו מבוראו, הוא הכוח הבחירי המסור לו כל ימי חייו, שהוא בהם בחירי ומצווה לעשות. הנה לא יוכל לעשותו עוד בקבר ובשאול, שאין הכוח הזה עוד בידו. כי מי שלא הרבה מעשים טובים בחייו, אי אפשר לו לעשותם אחרי כן. ומי שלא חישב חשבון מעשיו, לא יהיה לו זמן לחשבו אז. ומי שלא יתחכם בעולם הזה, לא יתחכם בקבר. וזהו שאמר, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה, בשאול אשר אתה הולך שם. עד כאן ההערה השנייה. הערה במובן של התעוררות. מה דוחף אותי לבקש את הטוב ולא את הרע? לפי הבינונים, זה בקשת המעלה. עד כאן ברור? כן. יש יותר פחות מזה. סליחה, גם הפחותים וגם הבינוניים, שניהם אינטרסנטים. אלא שהאינטרס הוא או בפלוס או במינוס. הבינוניים הם מעוניינים ברווח, הם רוצים שכר. והפחותים הם מפחדים להישרף. האם עדיף להיות בינוני או פחות? לא יודע. יש... אתה צודק, לא. זה בינוני בגלל שזה מתקרב לאהבת השלמות. זה הכוונה, מצד זה. יכול להיות שיש מעלה לפעמים דווקא במי שיערה יראת העונש מיישר בבינוני. זה אני מקבל את זה. בהחלט נכון. בואו נראה את ההערה השלישית בכל זאת. אך ההערה לכל ההמון היא בעניין השכר והעונש עצמם. בראות עומק הדין עד איכן מגיע. אשר באמת ראו להזדעזע ולהתחרד תמיד, כי מי יעמוד ביום הדין? ומי יצדק לפני בוראו? באשר השקפתו מדוקדקת על כל דבר קטן וגדול? וכן אמרו זיכרונם לברכה, הוא מגיד לאדם מסכו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם בשעת הדין. כלומר, לכל דבר ודבר, האדם נידון. זה טוב או זה רע? זה טוב שאדם נידון על כל דבר. כי זה סימן שכל דבר שאני עושה, יש לו משמעות. היינו מתארים לעצמנו, שיש מעשים שאני עושה ואני לא נידון עליהם. אז היה אומר שהמעשים האלה חסרי משמעות. זה הנורא. אז אשרנו שאנחנו נידונים על כל פיפס. ולכן, גדולי האומה, הרי הם נידונים על דברים יותר דקים, נכון? הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. אנשים שהם לא גדולים, הם נידונים רק על דברים גסים. כן? עשית טוב או עשית רע בגדול. אצל הצדיקים מדקדקים על פיפס קטן, זה יותר טוב. זה סימן שיש יותר משמעות למעשים שלו. עד כאן ברור? טוב, בואו נמשיך. עוד אמרו. הנה, הוא מביא. וסביביו נסערה מאוד. מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. יש פה שאלה. אבל הרמב״ם כותב בספר המצוות במצוות היראה שמצוות היראה היא יראת העונש, ואדם חייב תמיד להיות במצב הזה. הבנתם את השאלה? הבנת את השאלה? אני חוזר על השאלה. אמרנו שיראת העונש, אמרנו שיראת העונש זאת מידה נמוכה. איך אני יכול להגיד דבר כזה? הרי הרמב״ם בספר המצוות כתב שיש מצווה של יראת השם, ושמצוות יראת השם היא כוללת להתיירא מעונשו של הבורא. אם כן, אם אני לא ביראת העונש, אז אני לא מקיים מצוות יראה. עד כאן השאלה של השואל. זה השאלה ברורה עכשיו. אני אחזור על המילים, ואז נראה אם הבנתי נכון את השואל. אבל הרמב״ם כותב בספר המצוות במצוות היראה, שמצוות היראה היא יראת העונש, ואדם חייב תמיד להיות במצב הזה. אז איך אני מגנה את יראת העונש? הנה, הרמב״ם כתב שזה אחת מתרייג מצוות, לירא מן העונש. השאלה ברורה? כן, השאלה ברורה? השאלה ברורה? השאלה ברורה? טוב, אז אני אתן תשובה. הרמב״ם מעולם לא כתב שאני חייב להיות ביראה מן העונש. הרמב״ם כתב שיש מצווה ליראה את השם. ואחד מן האופנים לקיים את המצווה הזאת זה ליראה מן העונש. והראיה שאני צודק, שהרי במשנה תורה, בהלכות יסודי התורה, כשהרמב״ם כותב על מצוות יראת השם, הוא לא מזכיר בכלל את יראת העונש, אלא את ההתפעלות מן הגודל של הבריאה. לזה הוא קורא יראה. אז צריך להחליט. אם זה כזה מצווה, כזאת מצווה מתמדת ליראה מן העונש, למה הרמב״ם העלים את זה ממני במשנה תורה? אלא שכנראה הרמב״ם סובר שהמצווה איננה ליראה דווקא באופן זה או באופן זה. העיקר ליראה. ויש מי שהיראה שלו היא על ידי ההתפעלות מן הקוסמוס, ויש מי שהיראה שלו היא על ידי פחד להישרף בגיהינם. בשניהם הוא קיים מצוות היראה. שאם לא כן, הרמב״ם היה כותב את מה שכתב בספר המצוות, היה כותבו גם במשנה תורה. כן, בבקשה. אתה מדבר בסדר הפדגוגי, שאדם מתחיל מיראת העונש. כן, אבל המעולה, אני מסכים, אבל האנשים שכבר הגיעו להיות שלמי הדעת, הם עדיין יראים מן העונש או לא?
יש בהם, אני חושב שיש בהם יראה הרבה יותר גדולה.
השאלה אם עדיין הם יראים? השאלה אם זה גורם להם זעזוע ובגלל זה הם נמנעים מלעשות את הרע. האם נעים לעשות את הרע רק בגלל העונש שעלול להיות על זה?
אמרת רק בגלל. האם יש שם מימד מסוים של העירה שגם זה גורם להם, אבל בוודאי שלא רק זה, אלא...
אבל הרמב״ם לא כתב את זה. מה נעשה? יכול להיות, שתראה, ודאי שיכול להיות שנשארת איזושהי מולקולה של עירת העונש. יכול להיות. גם הרב קוק כותב באגרות ראייה, שאסור לשלמי הדעת להרבות ביראת העונש, זה אסור. כי אם כדי לזעזע את הנטיות הנמוכות של נפש האדם. כלומר, צריך לפעמים קצת איזושהי מולקולה של יראת העונש.
אפשר להגיד שיש בעיה עם אינך. אתה רוצה...
נאמר ככה, אדם שהוא אוהב את האמת בגלל שזאת האמת, ואת השלמות בגלל שהיא השלמות, הוא מקבל באהבה את זה שהוא יענש. הוא מרוצה מזה שהוא נענש. כלומר, זה כבר לא מפחיד אותו. הוא אוהב את העונש, כי הוא יודע שהעונש מתקן. כלומר, הפחותים, הם מפחדים להישרף. הם אוהבים את עצמם. השלמים, הם אוהבים את העונש. כי הם יודעים שזה מתקן אותם. אז לכן אין להם יראת העונש. מובן? כן. בבקשה. נכון. זה גם, אפשר לקשור את זה, אני לא בטוח שזה הכרחי. כלומר, מה שאתה אומר, זה שהפחותים, הם חושבים שגיהינם זה ממש להבות פיזיות, ואילו המעולים, הם מבינים שגיהינם זה להבה מוסרית. אפשר, אבל לא הכרחי. לא, ההבדל של המדרגות נובע מזה שהאדם יש לו משהו חיובי שמושך אותו, ויש מי שאין לו משהו חיובי שמושך אותו. זה הכל. כלומר, יש אדם שאומר, תשמע, אני מצידי הייתי ממש רוצה לגנוב, ממש. אבל שמעתי שהגנבים בגיהינם הם סובלים הרבה, ולכן אני נמנע מלגנוב. יש אדם שלא יעלה על דעתו לגנוב, גם אם יובטח לו שלא יענש על זה. כן, ויש אחד שאומר, תשמע, זה כזה טוב לגנוב, אני מוכן אפילו בשביל לגנוב פעם אחת שיחתכו לי את היד אחר כך. אבל בשביל לגנוב את זה, זה שווה, כן? יכול להיות. אז אני לא בטוח שחייבים לעשות את ההגבלה הזאת. טוב, על כל פנים, כאן הרמח"ל נכנס לפרטי פרטים. יש פה כמה שאלות. מדוע שלמי הדעת רוצים את השלמות? סתם רצון להיות שלם, זו מטרה אינטרסנטית. אם הרב כבר התייחס לכך, סליחה, לא שמעתי את השיעור הקודם. לא, דווקא לא דיברנו על זה. אז אני רוצה לענות על השאלה. השאלה היא מאוד יפה. לכאורה, גם שלמי הדעת הם אינטרסנטיים לא פחות מאחרים. שהרי האחרים הם רוצים כבוד, או הם רוצים להגן על עצמם מן האש. אבל, לכאורה, גם שלמי הדעת שאוהבים את השלמות, אהבת השלמות היא סוג של אגואיזם. תשובה, זה אגואיזם כשר. כלומר, ההנאה, השמחה שיש למבקש השלמות בהשגה של השלמות איננה אגואיזם מגונה. האגואיזם המגונה זה שהאדם יש לו אהבת עצמו. מה שאין כן מי שיש לו אהבת השלמות, אז אהבת עצמו היא בעצמה חלק מדרישת השלמות. זה כבר לא בגלל שזה עצמו. כן? אני רוצה להסביר, להביא כאן סיפור שהבאתי אותו מספר פעמים, ותסלח לי אם כבר שמעת אותו, אבל זה טוב שלפעמים חוזרים על דברים. יש הסיפור המפורסם על אותה אישה שהלכה לרבי זושה כי היא רצתה שיוולד לבן. מכירים את הסיפור? נכון? מכיר את הסיפור? מכיר את הסיפור? אתה מכיר. יש כמה שמכירים, אבל זה לא יעזור להם, אני אספר בכל זאת. יש איזו אישה אחת הלכה לרב זושה. אמרה לו, רבי, תתפלל עליי שיוולד לי בן. מה עושה רב זושה? מתפלל. עבור שפרינץ בסגיטל שתזכה לבן. האמת היא ששפרינץ בסגיטל זה רק לדוגמה, זה שם ההמחשה. אבל זה יכול להיות, זה יכול להיות גם פריחה בצעדה. זה אותו דבר, גם טוב. על כל פנים, הוא התחיל להתפלל שיוולד לבן. ותוך כדי התפילה, הוא שומע קול מן השמיים שאומר לו, זושה, אל תתפלל, כי אני לא רוצה שיהיה לבן. ואז מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל כמובן. ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן. אבל לך לא יהיה עולם הבא. אומר רב זושה, איזה יופי. אני סוף סוף אוכל להיות לבוביצ'יאני אמיתי. אני אוכל לעבוד את השם, לקיים את המצוות, לא על מנת לקבל שכר. אני לא אהיה אגואיסט. אני אהיה אידיאליסט. ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן, ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. איום. כן? מה עשה רב זושה? המשיך להתפלל. מדוע? בגלל שהוא הבין שבאיזשהו מקום זה גם חטא לא לרצות את העולם הבא שלו. הוא אמנם היה צריך לעבור איזה שלב של מוכנות לעבוד את השם ללא כל שכר. אבל זה לא מנומס. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך את העולם הבא, אתה לא מקבל? לא יפה. אז תקבל את העולם הבא לשם שמיים. ואז זה מפסיק להיות אגואיסטי. זאת התביעה של שלמי הדעת. כן. יפה מאוד, אני מקבל. אתה אומר ששלמות הדעת זה הולך בד בבד עם ענווה, כי הוא לא רוצה טובת עצמו, נכון. אמת. טוב, שאלה הבאה. אבל זה לשונו, כאן ציטוט של הרמב״ם עוד פעם. היא הציווי שנצטווינו להאמין ביראתו יתעלה ובמוראו, ובל נהיה שאננים ובוטחים, אלא נחוש לביאת עונשו יתברך בכל עת. אם הרם היה סובר שירת העונש, שירת רוממות, הוא היה כותב גם אותה. הרמב״ם לא סובר שירת העונש היא יראת הרוממות, אלא הוא חושב שירת העונש היא דרך קיום היראה. וזה שמניין לי שהוא חושב שגם יראת הרוממות היא היראה, כי את זה הוא כותב במפורש במשנה תורה. הוא כלל גדול נקוט בידינו. מה שהרמב״ם סובר להלכה, הוא כותב במשנה תורה. ומה שהרמב״ם כותב בספר המצוות, זה רק סימנים בעלמה ללומד כדי שידע מהן המצוות. אבל אי אפשר ללמוד הלכה מספר המצוות. יש ללמוד הלכה מהמשנה תורה. זה כמו שמישהו הקשה קושיה, דווקא מישהו עוד היום שאל אותי את השאלה הזאת, אבל זו שאלה מפורסמת. איך אפשר להגיד שלפי הרמב״ם יש מלחמת מצווה בימינו, ולא הרמב״ם בעצמו כתב בספר המצוות, שאין לנו עניין עם מלחמות, כל זמן שאין לנו מלך ואורים ותומים. ומאחר ואין בימינו אורים ותומים, אז אם כן לפי הרמב״ם, אין היתר לצאת למלחמה. עד כאן דברי המקשים. ואני מקשה על המקשים. אם באמת הרמב״ם מתכוון לזה, אז למה הוא לא כתב את זה בהלכות מלכים? הרמב״ם צריך לכתוב בהלכות מלכים, שאם אין אורים ותומים, אסור לצאת למלחמה. אלא מה? מה שכתב הרמב״ם בספר המצוות, זה על דרך הכלל, שאין לנו כעת, בזמן הגלות במצרים, איפה שהרמב״ם היה, אין לנו מקום למלחמות, כי אין לנו לא מלך ולא אורים ותומים, ולא תהיה מלחמה אלא במלך ואורים ותומים. מה זאת אומרת? זה המצב הרגיל, האידיאלי. אבל פרטי הפרטים של זה, הרמב״ם לא נכנס לזה, אלא בספר משנה תורה, וזה כלל גדול לכל לומדי הרמב״ם, שידעו לעשות הבחנה בין הרמב״ם במשנה תורה, לבין הרמב״ם בספר המצוות, והרמב״ם בפירוש המשנה. טוב. גם פירוש המשנה זה לא דעת הרמב״ם הסופית, אלא זה מה שהוא כתב בצעירותו, והוא חזר בו אחר כך מהרבה דברים. הוא כותב את זה בעצמו באיגרת. הוא אומר, מה שכתבתי בפירוש המשנה, זה כשהייתי, שהלכתי לפי הפסקים של אלה שקדמו לי. עדיין לא הייתה לי דעה משלי. ברגע שאני החלטתי מהי דעתי, כתבתי אותה ממשנה תורה. לכן, אם אתה רואה סתירה בין פירוש המשנה לבין המשנה תורה, אתה יודע שהלכה כמו המשנה תורה. לא. כן.
התחיית הפיתוי של הרמח"ל לגבי הבינוניים, דווקא נראה לי, צריך להיות הפוך. דווקא נראה לי השכר והעונש הרבה יותר מפחיד אנשים בינוניים, שיש להם טיפה שכל שהם חושבים, מאשר העניין של הקנאה, של הכבוד, זה נראה לי הרבה יותר פחות
לא הבנתי, הפחותים השלישית, הקטגוריה השלישית.
הפחותים שזה ההמון, אז הרמח"ל אומר שמה ששכנע אותם לסור מדרכם הרעה, זה עניין של השכר והעונש.
נכון.
והבינוניים, שזה אמורים להיות דווקא אנשים מעלה טיפה יותר גבוהה, כמו שהרב אמר, הכבוד זה מה שמניע אותם. זה נשמע עוד יותר נמוך אפילו.
כן.
זה נשמע משכנע.
כן, יש פה גם כן בחור שם. יש בחור? כן.
בוא תגיד לבן אדם למה להשתפר במצוות, למה לא להסתפק במועט, בגלל הכבוד. זה לא משכנע, זה לא נשמע...
טוב, אתה היית מסדר את השלישי לפני השני, נכון?
בתור התחלה, וגם אם לא...
טוב, אני לא נגד זה. גם יש פה מישהו גם כן שהציע את זה לפני כן. אמרתי שיש צד כזה, צד כזה. גם לא בטוח שרמח"ל יקפיד אם אנחנו נחליף 2 ב-3. ב-3 ו-2. כן. אלא מה? יש רק בעיה אחת, שאם אתה שם את השני אחרי השלישי, אז הוא כבר לא שני. אבל... זה נגיד, בסדר.
ואיך זה משכנע העניין של הכבוד, באמת? זה לא
נשמע כמו... העניין של
הכבוד... פיתוי...
למה? יש אנשים שכל מה שהם רוצים בחיים שלהם זה כבוד. אז זה ברור שזה חשוב להם להיות במקום טוב בעולם הבא. מה?
אולי אפשר להציע שזה... הבינוני הוא... כבר יש לו מגמה חיובי שזה שהוא מבין שהוא רוצה משהו בעולם הבא. הוא רוצה את העולם הבא מצד עצמו. הוא רק אומר, אני רוצה חלק קטן. אז אומרים, אתה צריך... הבן אדם כזה הוא צריך איזושהי תמונת מראה כדי להבין למה הוא בעצם לא רוצה חלק קטן. הוא רוצה באמת חלק גדול. אבל איך הוא יבין את זה? מצד עצמו הוא לא יבין את זה. אבל אם הוא מסתכל על החבר והוא רואה מה זה החלק הגדול,
כן, אז אתה אומר שהבינוני יש לו מעלה שלפחות הוא רוצה משהו חיובי.
כן, אבל גם החבר משמש כאיזושהי מראה של מה השאיפה שלך האמיתית. אתה אולי לא מודע לזה, אתה באמת רוצה.
אוקיי, 100%. כן, מה?
אפשר להגיד
שהשני והשישי
כאילו זה
מהקל
לפיתו שלא לשמוע ולשמע?
מתוך שלא לשמע ולשמע, נכון. אדם הוא עובד שלא לשמע. כן, ודאי. אפשר מתוך השני והשלישי להגיע... נו, זה מה שאמרת. מתוך שלא לשמע, בא לשמע. תשאל עוד פעם עכשיו? טוב. הלאה. אז כאן יש לנו רשימה. אמר, הרמח"ל כאן נכנס לפרטים, הוא מביא לנו רשימה של גדולי האומה שחטאו חטא קל. ושהייתה הקפדה גדולה עליהם. כלומר, הוא אומר את זה כדי להדגים את זה שהקדוש ברוך הוא מתקדק עם סביביו. יש לנו, כן, הוא מביא דוגמאות מתקופת התנך. האמת היא שמהתקופה שאחרי התנך יש לנו הרבה מאוד סיפורים על גדולי האומה שבשביל דבר קל חטפו, כמו שאומרים. שלום עליך כבוד הרב. הייתכן עבודת השם השלמה שאין נבואה והכל אימון בכאילו קופסאות שימורים ללא עוצמת חיים. נכון, אתה צודק. עבודת השם היא לא שלמה היום. הלאה. שלום הרב. למה הרב מתכוון בדיוק באומרו מלך? ולמה הרב מתכוון בדיוק באומרו אורים ותומים? מלך זה אדם שעומד בראש הפירמידה השלטונית, ואורים ותומים זה דרך לדעת את רצון השם על ידי פנייה אל הכהן הגדול שמסתכל ברוח קודשו על האותיות הבולטות בחושן. למשל, המלך רוצה לדעת האם לעלות למלחמה נגד פלוני או לא. אז אם הקדוש ברוך הוא מעוניין, אז פתאום הכהן הגדול מסתכל בחושן והוא רואה את האותיות עין למד ה מהבהבות. אז הוא יודע, עלה. ואם הקדוש ברוך הוא ממליץ למלך לא לעלות, אז יהיה כתוב למד א' לא. זה אורים ותומים. יש כמה דעות, איך האורים ותומים זה עובד? יש איזה 5-6 דעות. איך בדיוק היו עושים את זה. טוב, כשזה יחזור נדע. אז בואו נחזור לדוגמאות מגדולי האומה שעשו פשלות, אבל נראה שזה פשלות דקות. הנה, אברהם. הוא אברהם האהוב לקונו, עד שהכתיב עליו אברהם אוהבי, כך כתוב בישעיהו, לא פלט מן הדין, מפני דברים קלים שלא דגדג בהם. על שאמר במה אדע, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך. על שקרת ברית עם אבימלך בלא ציוו של מקום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני משהה משמחת בניך שבעה דורות. צריך להבין קצת את הדברים האלה. מה זה הסיפור הזה שאברהם אומר במה אדע, ובגלל זה נגזר על בניו גלות? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר אברהם, השם אלוהים, במה אדע כי ירשנה? במה אדע כי ירשנה? מה אברהם שואל? איך אני יודע שזה נכון? זה תמוה מאוד. איך יכול להיות שנביא בשעת נבואתו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו משהו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ומניין שזה נכון? סתם זה לא מסתדר לוגית. כן? הקדוש ברוך הוא אומר לך שזה נכון, ואתה שואל איך אני יודע? סתם לא מובן. דבר נוסף, גם לא מובן, ביחס לדמות של אברהם, שהוא הרי אבי המאמינים. אז שהוא יהיה לו ספק באבונה, גם זה לא מובן, גם בלי קשר לנבואה. יש פה משהו לא מובן בכלל. אלא ברור, תודה רבה ניסים, אלא ברור שמה שמדובר כאן זה לא שיש לאברהם ספק, כי זה פשוט הסיטואציה לא מתאימה לספק, אלא זה ביטוי של ענווה. במה אדע כי ירשנה? במה אני ראוי לדבר הזה? או מה שכנראה יותר עמוק, אברהם שאל מדוע זה צודק. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מקבל את ארץ ישראל, אתה וזרעך. הוא אומר, ולמה? בזכות מה? זה הרי הקדוש ברוך הוא לא הסביר לו, בזכות מה? כן, זה נשמע לכאורה גזעני, למה להעדיף דווקא את זרע אברהם על פני מישהו אחר? ואז הקדוש ברוך הוא צריך להסביר לו. והקדוש ברוך הוא מסביר לו אגב. מסביר לו דברים עמוקים מאוד. כשאנחנו נלמד בספר בראשית, בפרשת לך לך, אנחנו נבין מה התשובה של הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא הסביר לו. אבל בסוף יש, זה מגיע ל ויאמר אל אברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. אם נקבל כפשוטו מה שכתוב במדרש, שאברהם נענש, בעצם מי קיבל את העונש? הילדים שלו. מה קרה לו? ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. אז הוא, נגיד בסדר, אדם מצטער על זה שבניו יסבלו. אבל יש הבדל בין צער עקיף לבין צער ישיר. הצער הישיר הוא על בניו, לא עליו. אז בכלל לא מובן כל הסיפור הזה של הוא נענש על זה שהוא אמר במה ידע. ילד צריך להבין את זה אחרת. כשאברהם אומר במה ידע כי ירשנה, זה ביטוי של ענווה או של בקשת ידיעת האמת. אבל השאלה הזאת, כיוון שהיא נשאלה על ידי אברהם, עתידה להישאל גם על ידי בניו. וכאשר הבנים ישאלו את זה, זה יהיה באמת חוסר אמונה. ולכן מגיע להם העונש של שיעבוד מצרים. יוצא לפי זה שדבר שהוא שורש לחסרון אמונה אצל אברהם, הופך להיות פרץ גדול באמונה אצל בניו. ולכן מדקדקים איתו הרבה. כי הוא שורש כל הדורות. כן. אני אסביר לך משהו. כשאברהם שואל, זה לפני שהוא קיבל תשובה. טבע דברים. ברגע שהתשובה ניתנה, וברור מהי הזכות, אף על פי כן, אני שואל, זה כבר חוסר אמונה. תבין מה שאני אומר? כלומר, יש שאלות שנשאלות פעם ראשונה בהיסטוריה. הלו, אני מדבר איתך. יש שאלות שנשאלות פעם ראשונה בהיסטוריה. כל שאלה שנשאלת בפעם הראשונה בהיסטוריה היא לגיטימית. ברגע שהיא נשאלת פעם שנייה היא כפירה. כי הרי כבר ניתנה התשובה. תבין? כן, אבל הספק היה לגיטימי. זה לא ספק של חסרון אמונה. זה ספק אמיתי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני נותן לך את הארץ, אברהם אומר, אני רוצה להבין למה. כן? זה סוג של ספק אינטלקטואלי, אבל זה לא שהוא לא מאמין לקדוש ברוך הוא. לא. אחרי שניתנה התשובה, אז יש תשובה. כי היא כתובה בתורה. אבל אם למרות שניתנה התשובה יש עדיין שאלה, זה כבר כפירה. אותו דבר למשל מצאנו בשרה אימנו, כן? שרה שואלת שאלה לכאורה כפרנית לחלוטין. היא אומרת, מה, אני יכולה ללדת? הקדוש ברוך הוא הבטיח. אני יכולה ללדת, אני זקנה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, למה היא צוחקת? מה, אני לא יכול? היד השם תקצר? היפלא מהשם דבר? למועד אשוב אליך. עכשיו, אני לא מבין. שרה אימנו, היא שואלת, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים? מה התשובה? כי באמת עוד לא היו ניסים, זה היה הנס הראשון בהיסטוריה. כיוון שזה היה הנס הראשון בהיסטוריה, הייתה לה סברה בהחלט נכונה לומר, שהנס הוא בלתי אפשרי. אבל אחרי שהיו ניסים, מי שיאמר, הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים, הוא אפיקורוס. זה הכל, פשוט מאוד. טוב. זה כבר היינו. בסדר. טוב, זה לגבי הקושיה הראשונה של אברהם. דבר שני שהוא אמר, על שקרת ברית עם אבי מלך בלא ציוויו של מקום. מה זה הייתה הברית הזאת עם אבי מלך? הסכם שלום. נכון, מה היה שם? באים אבי מלך ופיחול שר צבאור, באים אל אברהם ואומרים לו, אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה. ואתה נכרתה ברית ביני וביניך, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה. קודם כל, איך אבי מלך מציג את עצמו? בתור אדוני הארץ, ואומר לאברהם, תשמע, אני עשיתי עמך חסד, אני סבלתי אותך פה, הסכמתי שתהיה פה, אז בוא נעשה שלום. עכשיו, מה אברהם היה צריך לענות לו? זה לא שום חסד, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי, מה אתה בכלל מתווכח? אני עושה איתך חסד שאתה פה. מה עושה אברהם? הוא שומע שאבי מלך מוכן לעשות שלום. מה התגובה המיידית של אברהם? ויאמר אברהם, אנוכי ישבע. מסכים. קודם כל הוא מסכים. אחר כך הוא נזכר שיש כמה סוגיות שלא סגורות. והוכיח אברהם את אבי מלך על אודות הבאר אשר גזלו עבדי אבי מלך. כלומר, אבי מלך הזה הוא לא אדם נקי. עבדיו גזלו את הבאר. ויאמר אבי מלך, לו ידעתי מי עשה את התפר הזה, וגם אתה לא הגדת לי. הוא פונה לפי חול, כן? ראש המנגנון המסכל, הוא אומר לו, גם אתה לא הגדת לי. מה הוא נפי חול? וגם אנוכי לו ידעתי בלתי היום. בקיצור, כולם רמאים שם. מה עושה אברהם? הוא אומר, טוב, צריך לקדם את התהליך. ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבי מלך. כלומר, צריך לעשות מחווה. נכון, הם קצת בעייתיים, אבל נעשה מחוות, נקדם את התהליך. ואז, בסוף, ובמחוות, אגב, מי נותן למי את הבקר? אברהם לאבי מלך. מה אבי מלך נותן? שום דבר, למה? בגלל שדעת הקהל אצלו לא תסכים לזה שיהיו ויתורים כלפי אברהם. לכן, זה חד צדדי, נכון? מה כתוב מיד אחר כך? ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. אומר הרשב"ם, מה זה ניסה? ציער אותו. למה? כי חרה אפו של הקדוש ברוך הוא. על זה שהוא נתן לאבי מלך את ארץ גרר. וארץ גרר מארץ ישראל היא, ונאמר לו תחיה כל נשמה. איפה זה ארץ גרר? מה? לא שומע. איפה ליד מצרים? בין רפיח לעזה. כך כתוב מפורש בתרגום אונקלוס. בין רפיח לעזה, זה החלק שאברהם ויתר עליו. ועל זה חרה אפו של הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן את החלק הזה. ואמר לו, נתגאית בבן שנתתי לך. אומר לך לעלות אותו לעולה, ונראה מה יהיה קריטות ברית שלך. תרגום לעברית. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תראה, נתתי לך בן. לא סתם נתתי לך בן. בן בשביל לרשת את הארץ. אתה לא רוצה את הארץ? אז תחזיר את הבן. ברור? מה עשה אברהם? הלך להחזיר את הבן. אבל למזלנו, הוא נתן רק חלק מן הארץ. אם הוא היה נותן את הכל, אז היה נותן גם את הבן. לא היינו פה כדי לדבר על זה. כיוון שנתן רק חלק של הארץ, אז אומנם זה סיבך אותנו, אבל בסוף הסתדרנו עם זה. אגב, איך הסתדרנו? כתוב מפורש בפרשת דברים, והעבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור, ישמידום בישבו תחתם. אומר רש"י, מה זה הכפתורים? מה זה העבים היושבים בחצרים עד עזה? כן? שם אונקלוס אומר, מרפיח עד עזה. אז אומר שם רש"י, העבים הם הצאצאים של אבי מלך, שאיתם קראת אברהם ברית, אז אי אפשר היה לכבוש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר שהכפתורים יכבשו את העבים, ואז כבר איתם, עם הכפתורים לא קראתנו ברית, ואז אפשר לכבוש. כן? כפתורים היוצאים מכפתור, ישמידום וישבו תחתם. כן, בלחיצת כפתור. אגב, שם בדיוק לפני כן דובר על עם אחר, שכנראה גם הוא עשה עבודה, זה החורים. כן, החורים והכפתורים כנראה היו קשורים אחד לשני. כן. עכשיו, צריך למצוא מה היה הקשר ביניהם. על כל פנים, זה אומר שבאזור הזה שאברהם ויתר עליו, יש איזו הפיכה. והגורם שאיתו אברהם קרת ברית, הגורם הזה נעלם וגורם אחר תופס את השלטון, וכלפיו אין לנו שום מחויבות, ואז אפשר לכבוש. מה? אז התיקון זה היה עקדת יצחק. לא, לא, היה בסדר, היה בסדר. טוב, הלאה. אגב, המבחן, מה שהוא אומר כאן, הרי אני משה משמחת בניך שבעה דורות, זה באמת, החזל אומרים שזה נתקן רק אחרי שבע דורות, כשדוד כבש את ירושלים. כלומר, יש קשר בין תיקון החטא הזה לבין כיבוש ירושלים. טוב. דוגמה שנייה, יעקב. על שחרה אפו ברחל, שאמרה לו, הבה לי בנים, מה חרה שמה? היא אמרה לו, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. ואז מה כתוב? ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן. עכשיו השאלה, למה באמת חרה פה? בסך הכל היא מסכנה, נכון? אתם יודעים למה חרה פה? מתי מצאנו שיש לקדוש ברוך הוא חרון אף? הרמב״ם כותב במורה נבוכים שהמקרה היחיד שבו אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא חורה אפו זה כשיש עבודה זרה. מה? כן, בכמה מקומות. יש כמה מקומות ויש כמה קושות על דברי הרמב״ם האלה, משנה, אבל לפי הרמב״ם חרון אף זה רק כשיש עבודה זרה. אז אם יעקב חרה אפו, כנראה שהוא רצה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, הוא הבחין שיש כאן סכנה של עבודה זרה. מה הסכנה? מה היא אמרה לו? הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. זאת אומרת שהיא חושבת שזה בידו לקבוע את זה. מי בידו לקבוע שיהיה לה בנים? רק לקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, ויחרף יעקב ברחל, והוא אומר, התחת אלוהים אנוכי. זאת אומרת, הוא מאשים אותה בנטייה לעבודה זרה. לפי זה. לכן, מוצדק החרון אף. כלומר, צריך להבין שחרון אף של יעקב, זה לא חרון אף של סתם אדם שעצבני, אז מעצבנים אותו. כן? במקום, כן. התחת אלוהים אנוכי, האם אני במקומו? כן? כלומר, את עושה אותי עבודה זרה, זה מה שהוא אומר. לכן, אבל, זאת אומרת שיש מקום לחרון אף של יעקב. אבל מה שהיה חסר שם, זה הרגישות. כן? שחזל אומרים, וכי כך עונים את המעוקות, הנה. אמר, זה, אמרו במדרש, זה לשונם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עונים את המעוקות, חייך שבניך עומדים לפני בנה, כן, כלומר שבני לאה יעמדו לפני בני רחל, אבל מול יוסף. זאת אומרת שיש פה דקדוק עם יעקב על דברים דקים. ולפי שנתן את דינה בטבע כדי שלא ייקחיה עשיו, אף על פי שכוונתו הייתה ודאי לטובה, אך לפי שמנה חסד מאחיו, אמרו במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למס מראו חסד. לא ביקשת להשיאה למהול, הרי היא ניסית לערל. לא ביקשת להשיאה דרך היתר, הרי היא ניסית דרך איסור. מה מדובר? כשיעקב פוגש את עשיו, הוא מציג לפניו את נשיו ואת בניו. דינה לא מוצגת. איפה הייתה דינה? אומרים חזל, הוא שם אותה בקופסה, בטבע. למה הוא שם אותה בטבע? הוא לא רצה שעשיו יסתכל עליה. ומה אכפת לו? כי אז הוא היה צריך לחתן אותה עם עשיו. והוא לא רצה לעשות את זה, לכן נענש. אבל יש לי כמה שאלות. בין כמה היה עשיו בשלב הזה? אני אגיד לכם, הוא היה בדיוק בגיל של יעקב. איך אני יודע? הם היו תאומים. נכון? בין כמה היה יעקב בשלב הזה? היה בין 98. מסקנה, בין כמה היה עשיו? בת כמה הייתה דינה? 7-8. נגיד 8. אז אומרים חזל, זה לא בסדר. יש לך בחורה, בת 8. סך הכל, מה הפרש הגילים? 90 שנה. מה, אתה לא יכול לעשות משהו? לא יפה. אז מה, זה לא שידוך טוב? מה, הוא עובד עבודה זרה שהופך דמים, מגלי עריות? אבל מה, סך הכל, זה אח שלך, לא? עם אחים צריך להתחשב. אתם מבינים? זה קצת, המדרשים האלה, כשקוראים אותם בפרטי פרטים, יש כמה דברים שלא עוברים. ברור? ובגלל זה הוא נענש שהיא בסוף נאנסה על ידי שכם בן חמור. מה קרה? אלא ברור שאין הכוונה של חזל כפשוטו. אלא הכוונה שיש קשר בין השושלת של עשיו לבין השושלת של יעקב. אז היה צריך שדינה תתחתן עם הנכד של עשיו, או עם הנין של עשיו. הכוונה. זאת אומרת, לא שעשיו עצמו, אבל היה צריך לעשות איזשהו קשר להשלמת הזהות של עם ישראל. הרי יש ליעקב אבינו 12 בנים ובת. 12 בנים כדי להקים 12 שבטים. והבת? בשביל להקים את השבט ה-13. איך מקימים את השבט ה-13? בשיתוף פעולה עם גורם מבחוץ. אז הגורם מבחוץ יכול להיות או הצדיק שבאומות העולם, שזה יוב. החזל אומרים שהיא נישאה ליוב. זה יכול להיות הצדיק, או לא בדיוק הצדיק, אבל קרוב המשפחה, הקרוב ביותר, דיינו, עשיו, שמביא את הכוח המדיני לתוך האומה, הפוליטי. זה יכול להיות שזה יישאר בתוך המשפחה, שזה שמעון אחיה, שחזל אומרים שהיא נישאה לשמעון. ואם זה לא עובד, אז מישהו עושה את זה בעל כוחך. שכם בן חמור. יש 4 בעלים פוטנציאליים לדינה, לפי זה. אז היה יותר טוב שזה יעשה מתוך המשפחה של האבות, ואז היה בא תיקון העולם הגמור, על ידי שהיה שבט דינה, דינה עשיו, שהיה מוסיף את הכוח של מדעי המדינה, הפוליטיקה לתוך האומה, ועוד 12 שבטים של רוחניות, ואז הייתה לנו אומה מושלמת. לא יצא, יצא בדרכים אחרות. בסדר? טוב. מה קורה פה? טוב, אנחנו לא נספיק את הכל היום, אז נמשיך בפעם הבאה, שלום. בשנה הבאה. כל טוב.